ברוכים הבאים למבט התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף צדי ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מראש העמוד מתחילת פרק שישי. ייתכן ששיעורנו היום ימשיך עד דף צני ג' עמוד ב'. המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו. מדובר פה אדם שמכר פירות סתם ולא פירש אם זה לזריעה או לאכילה. הלוקח הקונה זרע אותם והם לא צמחו, ואפילו זרע פשטן, שזה סוג של דבר שרוב הקונים הם קונים אותם לשם זריעה. רק מיעוט אנשים קונים זרע פשטן לשם אכילה. גם כזה דבר אינו חייב באחריותן. המוכר אינו חייב לפצות על זה שזה לא צמח. הרשפם בשורה שנייה ולא צמחו, לא מבעי הפירות דאיקה דזווין לזריעה ואיקה דזווין לאכילה. לא צריך לומר לגבי פירות שיש כאלו שקונים לזריעה ויש כאלו שקונים לאכילה, ומצי למימר, והמוכר יש לו מקום נרחב לומר לאכילה מחר תבלח, ואין כאן מכך טעות כלל. אלא אפילו זרע פשטן, דרוב הפשטן הניקח בעולם לזריעה קונין אותו, כיוון דאיקה דזווין נמי לאכילה, כנאמרינן לוליבה דקיטנה לקוטחה, רואים שקיטנה זה פשטן, זרי פשטן הם לשם קוטחה, קוטר זה אכילה, זה סוג מאכל, אינו חייב מאכילתן. גם על כאילו דמצי למימה, המוכר יכול לטעון לאכילה מחר תפלח. וכאן הרשב"ם נכנס למה שיהיה ויכוח בגמרא, מחלוקת בגמרא, המשפט הבא, דבממונה לא אזנן בת ערובה כדשמואל בגמרא. זה שרוב האנשים קונים את זה לזריעה, וכאן מדובר אדם שזרע אותם וזה לא צמח, זה לא בסיס לטיעון מכך טעות כשיטת שמואל, שבממון ענייני ממונות לא הולכים אחר הרוב, ודווקא זרע פשטן משום דחזי לאכילה. אבל זרעוני גינה כגון זרע כרוב וכפלות שאינו נאכל כלל, זה כבר סיפור אחר, חייב באחריותן. שרב שמואל אומר זרעוני וכולי, הכי מפרש בגמרא, זה נראה עכשיו בהמשך המשנה. נחזור למשנה. רבי שמואל גמליאל אומר זרעוני גינה, כפי שרשב"ם כעת אמר, הם זרעים שאף אחד לא אוכל אותם, שאינן נאכלים כוונה כלל, אם הם נזרו ולא צמחו, חייב באחריותן. אנחנו נסתכל כעת בשוליים, כתבנו כותרת נושא כללי, גם אנחנו מציינים שזה הצד הגימל עמוד ב', לכן אמרנו בהתחלה שהשיעור הזה כנראה יימשך עד לשם. מה הנושא הכללי? אי הולכים בממון אחר הרוב, כאילו לפשוט ספק או מחלוקת בין אנשים, האם נפתור, נכריע על פי רוב בעניין הממונות, מחלוקת רב ושמואל. כמובן בעניין איסור והתר, בעניין קשור למשל, אנחנו יודעים שהדבר אסור מן התורה בטל ברוב. אז הרוב בענייני איסור והתר, הרוב, השיקול של רוב מכריע. בעניין דיני ממונות רואים פה מחלוקת רב ושמואל. הנושא המיידי פה יהיה המוכר שור לחברו ונמצא נגחן. נמצא שלפני המכירה השור הזה היה נגחן. בתוך הגמרא אנחנו נראה סימונים, אחרי שאנחנו מבדיטים את השמות רב ושמואל בעיגולים, אנחנו נראה סימון כמו הרגש, והם שלבים לברר למה ועל מה חולקים רב ושמואל. עכשיו הגמרא. איתמר, המוכר שור לחברו ונמצא, הרשב"ם מוסיף פה את המילה שהיה, ונמצא שהיה נגחן, כוונה היה נגחן לפני המכירה. עכשיו הוא מכר את השור הזה שהתברר היה נגחן, רב אמר זה מקחתאות. רוב האנשים קונים שברים לשם חרישה או ארמית לרדיה. שור נגחן בלתי נשלט, אי אפשר לעבוד איתו. ושמואל אמר, יכול לומר לו, המוכר יכול לענות לטענות הלוקח, לשחיטה מכרתי לך, מכרתי לך את השור הזה, אמנם הוא נגחן, אבל הבשר זה אותו בשר. אז ואין לך טענה נגדי. ושיטת שמואל, כמו שראינו מקודם ברשב"ם, לפי שמואל לא הולכים בממון אחר הרוב. אז נכון, רוב אנשים קונים לשם חרישה, אבל זה לא טיעון או בסיס לבטל את העסקה. הגמרא שואלת, עמי, מה כאן הבסיס למחלוקת בכלל? ולכסי, אי גברא דזבין לנחסתא, לנחסתא, אי לרדיא, לרדיא. בואו נבדוק עם הבן אדם שקנה, שהוא היה, נגיד, ידוע למוכר כאדם בעל איטליז, נחסת הזה לשחיטה, אז אדם שאינו עובד האדמה, אלא הוא בעל איטליז, אז המחירה הייתה ברור לשם נחסת ולשם שחיטה. אילרדיה, אם אותו אדם שהיינו מכירים אותו כאיש משק, יש לו שדות לחרוש, אז לרדיה, ודאי, קנה את זה לרדיה. אז באיזה נסיבות בכלל רב ושמואל חולקים? הגמרא עונה, בגברא דזבין לאחי ולאחי, הוא בעל איטליז, וגם יש לו משק, יש לו גם שדות. ולכסי דמי הכיננו, בכל זאת אפשר להכריע הנסיבות המחירה פי כמה כסף שולם עבור אותו שור. ויש לצאת מהנחה ששור חורש שווה יותר, הרבה יותר משור שקונים אותו לשם שחידה. אז בואו נבדוק את הדמי, את הדמים, את הכסף, כמה שולם, ובזה נוכל לדעת לאיזו מטרה נקנה. ואין צורך לרב ושמואל לחלוק על הדבר. לא צריכה, לא, המחלוקת בין רב ושמואל נצרך במקרה כזה, דאייקר בישרה וכאן בדמי רדיה, שאין הבדל בשווי הבשר, שווי בשר התייקר, ועד כדי כך ששור לשחיטה שווה אותם דמים, אותם כסף, אותם כספים כמו שור לחרישה. שורת הגמרא, אם זה אותו שווי, אז יחי למי נפקא מינה? איזה נפקא מינה יש? למה יש בכלל ויכוח בין המוכר והקונה? הקונה קיבל דבר ששווה בין כל וכל, בין אותו שווי, אם זה היה לשם שחיטה, לשם חרישה. נפקא מינה לתירחה. בכל זאת יש בסיס לויכוח בין המוכר והקונה, כי אותו קונה, אם הוא רצה את זה לחרישה והוא קיבל שור נגחן, הוא יצטרך למכור את השור הנגחן לקבל כספים תמורתו, ובזה הוא יקנה לעצמו שור לחרישה. אז הוא עליו או על מישהו פה לתרוח במחירת אותו שור. לכן לפי רב שטוען זה מקח טעות, המוכר צריך לקחת בחזרה את השור הנגחן הזה, למכור ולהחזיר את הכספים לקונה. לפי שמואל, שאין זה נחשב מקח טעות, הקונה צריך להתמודד עם העניינים בעצמו. איך היא דמי? כאן השאלה, איך זה לפי רב שטוען שזה מקח טעות, על מה מדובר שמצפים מהמוכר להחזיר כספים? הגמרא ממשיכה בעמוד ב', אי דלקה לשתומי מיני, אם אותו מוכר אין לו כספים, אין לו מזומנים להחזיר לאותו קונה, לעקב תורה בזוזי, אין מה לעשות מבחינת הלוקח, שהוא יעקב את השור אצלו, תמועת הזוזים שהוא לא יכול לקבל כעת מהמוכר, דיאמוין שיש אמרה ידועה, מנמרי רש ותח, פרי אפרה. ממי שחייב לך כסף, אני רק מוסיף פה, אל תמתין שהוא יביא לך מזובנים. אם הוא מציע לך פרי אפרה, פרי זה סובין, אפילו דבר שלא כל כך אולי מבוקש, אבל הוא באותו שווי של החוב שהוא חייב לך, קח את זה. אז ולמה רב, אם מדובר במצב כזה של המוכר אין לו כסף, למה רב מגדיר את המקרה הזה כמקח טעות, ועל בסיס זה הוא אמור להחזיר את השור? לא צריכה דעיקה לשתלומי מיני, מדובר פה במצב שיש לו כסף, יש לו מזומנים. רב אמר, איזה מקח טעות, באת רובה אז נינן ורובה לרד יזבני, זה מקח טעות, אתה הלוקח מחזיר את השור למוכר, וזה על בסיס העובדה שרוב אנשים קונים לחרישה, והנגחן הזה לא ראוי לכך. ושמול אמר לך, כי אז הנה באת רובה ואיסורה, הכרעת ספק או הכרעת מחלוקת בענייני, על פי רוב זה רק בתחום איסור, כמו המקרה של הכשרות שאמרנו מקודם. יש גם עוד מקרה מפורסם בגמרא, תשע חנויות מוכרות שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה, וחתיכת נתח בשר נמצא מחוץ לאותם חנויות, מאחר שרוב החנויות מוכרים כשר, אז הבשר נחשב כשר. בממונה לא, אבל בענייני ממונות לא הולכים אחר הרוב, כך סובר שמואל. בתוך הסוגריים של המדפיס רואים מילות מפתח להבא, סימן אישה ועבד, שור, שורין ופירות. בצד יש לנו בשוליים תחת הכותרת המבנה, יש לנו משולשים עם השפיץ למעלה, הם מהווים קושיות על רב, וההפך עם איזה הפוך קושיה על שמואל. פה השתמשנו בלשון יחיד, כי במהלך הגמרא רוב הקושיות הן מכוונות נגד רב, נראה אחד נגד שמואל. מיטיבי, האישה שנתאלמנה או נתגרשה וכאן היא תובעת את כתובתה, יש שוני בכתובת אישה שהייתה בתולה בשעת הנישואין לעומת אישה גרושה או אלמנה. אז היא אומרת בתולה נישאתי, והוא אומר, הבעל אומר, לא, כי אלא אלמנה נישאתי ואני חייב לך רק חצי הסכום, בתולה מגיע לה 200 זוז, לאלמנה 100 זוז. אם יש עדים שיצא בהינומה וראשה פרועה, כתובתה 200. אלו הם סימנים של נישואי בתולה. תמה דיקה עדים, למה מגיע לה 200 זוז אם יש לה עדים? הלק עדים? לא. אם אין עדים היא לא יכולה לתבוע 200 זוז ולצפות לקבל את זה. והמי? למה לא? למה אם אין עדים היא לא יכולה לטעון בתולה נשאתי? למה הלוך אחר רוב הנשים ורוב נשים בתולות נישאות? אז מכאן רואים שבתביעת ממוני אין הולכים אחר הרוב, זה מסייע לשמואל וקשה על רב. אמר רבינה, רבינה אומר מכאן אין סיוע לשמואל או אין קושה על רב, משום דעיקה למימר, אני מדלג על הקטע שבסוגריים, דעיקה למימר, רוב הנישאות בתולות יש להן קול. נכון שרוב הנישאות הן בתולות, אבל גם יש קול, כולם מדברים על כך שהיא הייתה בתולה בשעת הנישואין, וזו האישה שהיא נשוא של המקור, הועיל ואין לה קול, איתרה לה רובה. זה פה מדובר על אישה שלא דיברו עליה בשעת נישואין שהיא הייתה בתולה, ולכן היא לא יכולה לסמוך. איתרה כבר החליש לה הרוב, הרוב שלה חלש, אז היא לא יכולה להתבסס על זה, להישען על זה כדי לתבוע את המתיים זוז, אלא אם כן היה לה עדים שבכל זאת יצא בהינומה וראשה פרוע. נחזור לקטע שבסוגריים, ואנחנו ציינו בכוכבית בשוליים סוגריים אלו לשם דילוג. תשובת רבינה בלשון מתוקן מופיע אחרי הסוגריים. תוך הסוגריים הגמרא מקשה קושה על הניסיון הראשון לענות תשובה. נחזור, שאלנו על רב, הרי פה בלי עדים לא היינו נותנים לה 200 זוז, למרות שרוב נשים בתולות ניסות, אז נכון זה נשמע קושיה על רב. אמר רבינה, אנחנו חוזרים באמצע עמוד, אמר רבינה, משום דיקה למימה, רוב נשים בתולות ניסות ומיעוט אלמנות. וכל, כאן אנחנו מדגישים את המילה וכל עם קבקוב, וכל הניסית בתולה יש לה קול. וזו, זו כוונה האישה כאן שהמקור שביקש עבורה עדים להוכיח שהייתה בתולה, וזו הועיל ואין לה קול, איתרה לה עובה, החליש לה, נחלש הרוב, זה לא חלק מאותן רוב בתולות. שואל זה כמו אי קול הניסות בתולות יש להן קול. אם זה עובדה שכל אחת שהיא בתולה גם יש לה קול, וכאן יש לנו דוגמה של אישה שאין לה קול, כי איקה עדים מי הווה, אפילו אם יש עדים שיצא בנומה, מה זה מועיל לנו? מדלת לה קול מזה שאין לה קול, אין לה את הפרסום סביבה שהייתה בתולה. סעדי שקרינינו, הם עדים שקרנים, למה תקבל 200? אלא, כאן צריכים לתקן, רוב הניסות בתולות יש להן קול, וזו, שוב פעם, אותה אישה שהתבקשה ממנו להביא עדים שעצה בהינומה, הועיל ואין לה קול, אית לה רעובה. האפשרות לה להישען הרוב נחלש, ורק אם יש לה עדים, היא יכולה לקבל את המתיים זוז. אבל פה מה שחשוב לנו זה קודם כל הפרט הזה שהם לא עדים שקרנים, כי סך הכל אמרנו שרוב הניסות בתולות יש להן קול, יש מיעוט של בתולות שאין להן קול, אבל במצב כזה אם היא רוצה לקבל את המתיים זוז היא צריכה להביא עדים. ומה שחשוב מבחינת המהלך הגמרא מהסיפור הזה, אין כאן דוגמה שלא הולכים אחר הרוב, פשוט אין להרוב. תשמע, אנחנו כעת מקשים על שמואל. שמואל אמר שבדיני ממונות אין הולכים אחר הרוב. המוכר עבד לחברו ונמצא, ומתברר שאותו עבד שנקנה גנב או קו יוסטוס, או גונב כספים, או גונב נפשות, הגיעו, אין כאן בסיס למקח טעות. קנית, קנית, וזהו. תסתדר עם זה. הסיפה של אותו מקור אומר, ליסטי מזוין, אם מתברר שאותו גנב, הוא לא רק גנב, אלא הוא גונב באמצעות נשק, או מוכתב למלכות, או יש לו גזר דין מוות על פי השלטונו, אומר לא, הרי שלך ונך. הקונה יכול להגיד, מה פתאום שאני, שזה יישאר, זה כזה יישאר אצלי, קח אותו בחזרה. רשע שכתוב בו הגיעו, מכוונה אין זה מקח טעות. אנחנו ממשיכים בדף צדי ג' עמוד א', מה הייתה, למה ברשע זה לא נחשב מקח טעות שהוא נמצא גנב, אותו עבד? לאו משום דרובה, הכי יתנו, זה רוב עבדים הם כאלו, הם גנבים, לכן אין כאן בסיס למקרטות, כי הולכים בממון אחר הרוב. זה קושיה על שמואל. והשבם שורה שנייה, לאו משום דירו בעבדי אך יתנו גנבים או קוויוסטוסים, ולדעת כן כנו הלוקח וכמי שקיבל עליו דמי. זה כאילו הוא קיבל את על עצמו שכן אני מבין מראש שהוא עלול להיות כזה. אמר בממון על אוזנם בת ערובה וקשי שמואל דקייבן דלא עזיל בת ערובה, לפי שמואל שהוא לא הולך אחרוב כפלגו פלגו דמי, זה נחשב ספק גמור, חצי כך חצי כך. ואם כן, מה הגיור? למה אומרים כך שזה העסקה יישאר? והרי לא היה יודע הלוקח שהבו מום זה, הוא סתם לוקח העבד שפיר היה אבזוזי. מי שקונה סתם, הוא קונה לעבד טוב, כדי מונמי לכמן הפיר שפיר היה אבזוזי, ומשום הוא מום מבטל כל מקח וממקר אחד לא נודע ללוקח. ושוב, מזה שכתוב פה במקור הגיעו שהעסקה קיימת, למרות שהלוקח לא ידע כך, סימן שמסתמכים על הרוב, ומאחר שרוב עבדים הם גנבים, אנחנו יוצאים בקביעה שלדעת כן כנו. הגמרא דוחה, אין כאן הוכחה שהולכים אחר הרוב. לא, כולו אחי יתנו, זה מצא שכל עבדים הם ככה, ומאחר שכולם ככה, הרשב"ם פה מוסיף וכמאן דאמר ליה מוכר בעדיה דמי. זה כאילו המוכר אמר בפירוש, תשמע, אתה קונה, אבל אתה קונה בעצם גנב, שהרי יודע לוקח שהוא גנב, כך אומר הרשב"ם. אז זה לא דוגמה של רוב. תשמע, שוב פעם אנחנו חוזרים להקשות על רב, וכאן תשימו לב לסימונים, כאן זה תשמע ארוך. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, זאת אומרת הפלה, ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם הפלה היא לא מחמת, לא תוצאה מהנגיחה, או אם מי שנגחה ילדה. אז איך התשלומים? אנחנו מדברים פה על שור תם שביצע את הנגיחה, אז משלם חצי נזק לפרה. זה דבר שברור לנו, יש שור שנגח פרה, שור תם, הוא משלם חצי נזק אם מדובר בשור תם, לפני שהוא נגח שלוש פעמים. הוא הביא רבע לבלד עבור מיטת לבלד. ומאי, למה רק רביעה לבלד? למה הלוך אחר רוב פרות, ורוב פרות מתעברות ויולדות, כלומר יולדות ולא מפילות, יולדות עגל חי, מה שאנחנו רואים פה עגל מת, ודאי מחמת נגיחה הפילה, ואז התשלום יהיה חצי נזק, לא רביע על הוולד. אז מזה שמשלמים רביע על הוולד, סימן שאנחנו לא קובעים את הדין על פי הרוב. שוב פעם, שאם היינו קובעים את הדין על פי הרוב, על הוולד היה תשלום של כל חצי הנזק. הגמרא עונה, בדרך כלל כן הולכים אחר הרוב, אז למה כאן הוא משלם רק רביע על הוולד? הטה משום דמספקא לן, כאילו בתוך המקרה של ההפלה הזאת אי אפשר להגיד שזה בוודאי בגלל הנגיחה, כי יש לנו ספק בתוך המציאות הזאת של ההפלה. דאיקא למימר מכמה כוונה מלפניה, שהשור המזיק בא מול הפרה הרועה עם א' רואה את השור הבא מלפניה, אז מכמה אתה מביעתותה איפילו, בגלל הפחד לפני ההתנגשות היא כבר הפילה, ואם כן אין על בעל השור לשלם כלום. סך הכל השור גורם לפחד, זה לא מספיק לחייב תשלום, זה נקרא גרמה בנזיקין, אז זה לא מספיק לחייב תשלום. ועיקר למאמר מצד שני, יכול להיות מאחורה אתה, אותו שור פוגע בא מאחוריה ומין גח נגחה ביפילה, והאפלה הייתה בגלל ההתנגשות, כי אין כאן עניין של פחד, היא לא ראתה את השור שבא מאחוריה. ומצב כזה זה שוב פעם, אם זה בא מלפניה, אפס תשלום על הוולד, על ההפלה. אם בא מאחורה, חצי נזק לשלם על הוולד, על ההפלה. אז מה, איך נתאר את המצב? אבי ממון המותר בספק, וכל ממון המותר בספק, חולקים. חולקים, כבר חצי הסכום שהיה אפשר לחייב, רק חצי ממנו משלמים. כעת יש קטע בסוגריים, זה קטע ארוך, והכוכבית בשוליים כתוב בו. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה עם סדרת הקושיות, לא על, אמרנו קושיות על רב. בתוך הסוגריים יש ניסיון עמיד מחלוקת רב שמואל כתנאי, כמחלוקת תנאים. אז מאחר שהבהרנו את מבנה הגמרא, אנחנו ניכנס ישר לתוך הקטע שבסוגריים. למה כתנאי? האם יש מקום לומר שמחלוקת רב שמואל זה בעצם מחלוקת קדומה יותר, מחלוקת תנאים? שור שהיה רואה ונמצא שור הרוג בצידו, אף על פי שזה מנוגח וזה מועד לגח, זה מנושך וזה מועד לשוך, אין אומרים בידוע שזה נגחו וזה נשחו. רבי אחא אומר, גמל האוכר בין הגמלים. המילה אוכר, יש רוב הסיכויים הוא תיאור של גמל בשעת ההזדווגות עם הגמלה. אז והנטייה שלהם, קודם כל ההזדווגות זה אחור כלפי אחור, שלא לא דומה לרוב בעלי חיים, ולכן המילה אוכר מופיעה פה, והם באותם שעות הם נקרא לזה משתגים, הם מסוגלים להזיק את כל שבקרבתם. אז רבי אחא מתאר מצב של גמל האוכר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצידו, בידוע שזה הרגו. יש להוסיף פה, לפי רבי אחא, וכל שכן המקרה של שור המועד, מועד לגח ונמצא שור הרוג בצידו, ודאי שזהו שביצע את הנזק. סברוה, פה יש להניח נקודת הנחה, דרובה וחזקה כי עדד עניינו, המושגים האלו, רוב או חזקה, שור המועד אגב הוא תיאור של חזקה, שור שעזב את חזקת תמות, התם, ונהיה מוחזק, יש לו חזקת נוגח. אז יש כאן שוב פעם נקודת הנחה, לפני שננתח את הדעות שראינו במקור, ששני הדברים האלו הם שווים במחת כוח הלכתי להכריע ספקות, ואנחנו מדברים בעצם על הכרעת ספק, כי יש לנו שור שנמצא, שור או גמל נמצא הרוג, מה גרם לכך, זה שבקרבתו או לא. אז יש כאן הסבוע, הכוונה אב המינה, שרוב החזקה הם כי הדד עניינו. למה רב דיאמר כבחה? רב אמר כידוע שיש ללכת בתר רוב. רב אחה הוא הכריע על פי חזקת אותו בעל חי, כמו שאמרנו הגמל האוכר, רב אחא אמר הוא זה שחייב, הבעלים של אותו גמל חייב לפצות, ובוודאי שור המועד, שזה מכריע, שמכריעים את הספק על פי זה. אם זה מדובר פה בעניין חזקה, או אם היה מקרה של להכריע על פי רוב, כך רב אחא פותר ספקות. התנא קמא לא סבר ככה. התנא קמא אמר שלא מטילים את האשמה או הפסיקה על פי כך שזה מוחזק לגוח. אז שמואל לא דמר, כתנא קמא שמואל סובר לא מחרים על פי חזקות, לא מחרים על פי רוב. אז הנה מחלוקת בין רב שמה הולכים באתר הרוב, שמואל אמר לא הולכים בממונות באתר הרוב, זה מחלוקת בין רב אחא והתנא קמא. עד כאן השאלה של איזו שאלה? למה כתנאי? כאן הגמרא עונה כמו שרגיל בגמרות כאלו, שרב הוא יטעון שמבחינתו כל התנאים סוברים שיש ללכת בת הרוב. אז אם כך סובר רב, הוא יצטרך להסביר עמדת התנא קמא פה. וגם עוד כמה שורות, אתם רואים את הפס המפותל, הדגשנו רב שהוא אומר שאפילו שדעתו כפי תנא קמא אפילו, ושמואל שחשבנו שהוא שייך לתנא קמא, הוא יוצא להעמיד את רב אחא בשיטתו של שמואל, של עצמו, שאין כאן מחלוקת עליהם, אבל שמואל יצטרך להסביר את רב אחא. עכשיו הגמרא אמר לך רב, אני שמרתי שהולכים בת הרוב בממונות, שיטתי אפילו, ענתי אמרי אפילו לתנא קמא. עד כאן לא כמו תנא קמא שהוא פתר את שור המועד שעמד על יד זה שנפגע. עד כאן לא כמו תנא קמא הטעם, אלא דלא אזלינן בתר חזקה. הוא לא רצה להכריע על פי המושג של חזקה, שור המועד הוא מוחזק כפוגע. אבל החזקה זה שונה מרוב, אבל בתר רובה אזלינן. אז לפי זה, לא כמו שאמרנו בהנחה, בנקודת הנחה שהגמרא סברה, לא כך, אלא רוב הוא חזק יותר, הוא עדיף מחזקה. וכאן יש צד לומר, וזה מה שסובר התנא קמא, שרוב יש כאן או זה שנוגח השור המועד, או הוא שיש לו חזקת פוגע, חזקת נוגח, או הפוגע היה בא מרוב שברים שבעולם, זאת אומרת ממקום אחר, לא מאותו שור המועד שעומד על יד זה שכעת מת. טוב, אז זה שיטת התנא קמא, שהוא הוא באמת הולך אחר רוב, מאוד, מאוד מתאים לרב. וכמובן רב אחא הוא חלק, הוא מוכן, הוא רב אחא משווה רוב וחזקה, וזה לא, זה בכלל לא סותר את רב. ושמואל אמר לך, ענה דאמרי אפילו לרבי אחא. שמואל שאומר אין הולכי במון אחר הרוב, במקרה של רבי אחא זה כבר שונה. עד כאן לא קמה רבי אחא אדם שיש לחייב, אלא דאזלינן בתר חזקה דהו גופי מוחזק. יש כאן מקרה של גמל האוכר, הוא גופי מוחזק לבצע פגיעות, ו הרשב"א מוסיף פה נקודה מאוד חשובה, ונקרא את זה יחד בתוך הרשב"א באמצע שורות הרחבות, דו גפי מוחזק כיוון דהוא עומד בצידו, אז לינן בתר אומדנה, בתר הנתונים הנראים לנו במקרה הספציפי הזה זה עומד, אומדנה, אבל בתר רובה דלתי כמן לא אז לינן, אבל להכריע על פי רוב שאינו עומד בפנינו, כמו שהזכרנו מקודם, רוב שברים שבעולם הם החיים, זה אני לא מוכן להכריע על פיו. זה המשך הגמרא, אבל בת ערובה לא אזינן. רב אח עצמו לא היה הולך בת ערובה דלתי כמן. אבל רק במקרה הזה, כפי שאמרנו, שיש כאן החשוד, הגמל הזה האחר, החשוד, שהוא עצמו מוחזק כפוגע, ויש לנו אומדנה שהוא אחראי, כאן רבי אחא מוכן להכריע, אבל להכריע ספקות על פי רוב שאינו בפנינו, זה לא. תשמע, כאן כפי שאמרנו מקודם, עוד פעם משולש עם השפיץ למעלה, קושל רב, כאן אנחנו מקשים ממשנתנו. ואגב, בתחילת הסוגיה הרשב"ם העיר שהגמרא פתחה בסיפור שמוכר שור לחבר ונמצא נגחן, מה הקשר בין הסוגיה המחלוקת רב ושמואל למשנתנו, והנה הרשב"ם אמר, בגלל שמעלים קושיה על אחד מהשיטות, על רב מהמשנה, לכן כל הסוגיה הזאת מופיע כאן. תשמע, המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשטן אינו חייב באחריותן. המוכר לא צריך לפצות את הלקוח על זה שהזרע פשטן לא צמח. מה היה אפילו? לאו אפילו זרע פשטן דרובה לזריע זבני. החידוש פה היא אפילו כזה דבר שרובם קונים את זה לזריע, לא, לא עזנים לבת הרובה. וזה נגד רב. איפה רואים שלא הולכים אחרוב? מזה שלפי המשנה המוכר לא חייב לפצות. הגמרא עונה, תנאי, הנושא הזה מחלוקת תנאים, אז אין להסיק ככה שיש קושיה על רב בגלל משנתנו. הרי הנושא שנוי כמחלוקת תנאים, ורב יהיה לו על מי לסמוך. אנחנו כעת נקרא מקור תנאי, אבל כדאי לציין שההסבר מי הם התנאים החולקים, זה יובהר רק בעמוד ב'. גם נציין שיופיעו פה מה שיתברר כאיזה שלוש שיטות, שלוש דעות, אז נמתין להמשך הגמרא להבהרה. דתניא, אנחנו אומרים שהדיון אם הולכים בממון אחר רוב כן או לא, זה מחלוקת. תניא, מוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו, זרעוני גינה שאין נאכלים, זה הזכרנו וראינו את זה ברשב"ם, יש סוגי זרע שבכלל לא אוכלים, אף אחד לא אוכל אותם, הם נמכרים רק לשם צמיחה, זריעה או צמיחה, חייב באחריותן. זרע פשטן, שמה שהוא זרע ולא צמח, אינו חייב באחריותן. למרות שכשמדבר בזרע פשטן, הוא בא לשם זריעה. אז זה שיטה שדי מתאים לשמואל, שאין הולכים בממון אחר רוב, למרות ששוב פעם רק חוזר שזרע פשטן רובו לשם זריעה, הוא זרע, זה לא צמח, הוא לא חייב לפצות, המוכר לא חייב לפצות, הוא יכול לטעון שאותו קונה קנה לשם אכילה. רבי יוסי אומר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', צדיקים עמוד ב', נותן לו דמי זרע, הוא חולק על התנא קמא שחייב המוכר לפצות. אמרו לו, זה שיטה שלישית, אמרו לו, הרבה לוקחים אותו לדברים אחרים, אז לכן המוכר לא חייב לפצות. הוא יכול לטעון, הנה מכרתי את הזר הפשטן, לא נאמר באופן מפורש שאתה מתכוון לזרוע אותם, הרבה משתמשים לזה לדברים אחרים. מן תנאי, מי המחלוקת תנאים? אילי מה רב יוסי ואמרו לו, רב יוסי אמר שמה חייב לפצות על הזרעיני פשטן שלא צמחו, הוא מה? הוא השיטה שהולך אחר הרוב. האם המחלוקת תנאים שהזכרנו זה רב יוסי מצד אחד ושיטת האמרו לו, השיטה האחרונה, הוא מייצג עמדה שלא הולכים אחר הרוב, זה לא נכון. תרווי הוא בתר רובה אזלי, שניהם רב יוסי וגם האמרו לו מכריעים על פי עניין הרוב. אז אם שניהם מכריעים על פי הרוב, אז איך זה שיש מחלוקת ביניהם? מור עזיר בתר רובה דאינשי ומור עזיר בתר רובה דזריעה. לפני שנתקדם בגמרא, קודם כל רב יוסי הוא הולך אחר הרוב, כי הוא רוב הכמות של זרע פשטן שנמכר. אם רק לשם דוגמה, אם אנחנו נדבר על מחירת 10 קילו של זרע פשטן, תדעו לכם 9 קילו מתוך 10 קילו, 90% הוא לשם זריעה. 10% יש המון שימושים נוספים לזרע פשטן, אבל מה שמעניין רב יוסי זה השימוש של אותו כמות שנמכר. מה שמעניין אמרו לו זה לא כמות הזרע אלא מספר האנשים, מה רוב אנשים עושים. אז נכון, 90% מהזרע פשטן הוא לזריעה, אבל 10% הנותרים, יש הרבה אנשים שמשתמשים לזה לכל מיני שימושים חילופיות או נוספים. אז אם יכול להיות ש10 אנשים באו לקנות את אותם 10 קילו, אחד קנה 90%, 9 קילו לזריעה, זה אחד מאותם 10 אנשים. 9 אנשים הם התלבשו על הקילו הנוסף או הנשאר לשם כל מיני שימושים נוספים, כל אחד עם הצורך שלו. אז אמרו לו, אומרים מבחינת כמות האנשים, רוב אנשים הקונים זרע פשטן קונים בשביל שימוש אחר מזריעה. לכן אם אצלך זה לא צמח, אומר המוכר, זה לא בעיה שלי, רוב אנשים קונים את זה לשימושים אחרים. אבל מה שחשוב לנו, שניהם, גם רב יוסי וגם אמרו לו, סוברים שמסתכלים כדי להכריע מה יהיה הדין לפי רוב. אז איפה יש מחלוקת תנאים? הגמרא ממשיכה, אנחנו ממשיכים בגמרא 5 שורות מראש העמוד. אלא אי תנקמה ורב יוסי, אי תנקמה ויאמרו לו, כוונה התנקמה ברור שהוא לא הולך אחר הרוב. הוא אומר שמי שזרע פשטן ולא צמח, המוכר לא חייב לפצות. עכשיו זה, והוא עומד בדעה חולקת מהדעות הבאות. אז לכן, מאחר שרב יוסי ברור הוא מסתמך על רוב, וגם אמרו לו ברור שהם מסתמכים על רוב, התנקמה לא מסתמך על רוב, ולכן הוא הדעה שמייצגת שמואל, אפשר לומר, שלא הולכים בממון אחר רוב, ורב יוסי או אמרו לו הם מייצגים את העמדה של רב שכן הולכים בממון אחר הרוב. עד כאן שיעורנו להיום.